היי, ברוכים הבאים לפודקאסט מובילות. אני נתי תם, כאן איתי נטע, ראש תחום מפקדות. היום הפודקאסט מאוד מאוד מרגש, אנחנו מקליטות היום. יש לנו אורחת מיוחדת.
ספר ששתינו יושבות כאן על מדים, והדר נמצאת כאן על אזרחי, שזה מעלה לנו שאלות. בדרך כלל מה ששואלים במסדרונות, נשים מסתובבות על אזרחי פה בבניין.
כן, אם אפשר להגיד בשעה טובה. קודם מסתכלים על הבטן, ואז שואלים, אפשר להגיד בשעה טובה? כן, אפשר להגיד בשעה טובה. אז אכן, אני בהיריון שלישי. יש לי שני בנים בבית. וזהו, באמת נושא כאילו מרגש ורגיש, הייתי אומרת.
אולי נדבר קצת על התחושות של מה זה ללבוש אזרחי באמת בשירות. ומה זה מסגיר? אם זה מסגיר גם את התחושה וגם את הסטטוס הפיזי וכל הנגזרות של זה.
כן, אז האמת זה לא סתם, זה קצת אישיו. כי בעצם זה לגמרי מוציא את זה מהארון, ויש איזשהו שלב, בעיקר לא בהיריון ראשון, בטח בהיריון שלישי, שהבטן יוצאת קצת יותר מוקדם, ואז כבר ממש קשה להסתיר את זה במדים, זה לוחץ, זה לא נעים. והאמת שבשבועיים שלפני שהתחלתי ללבוש אזרחי, אז ממש ניסיתי לסנחל לעצמי את הלוז, שבצהריים, אחרי ארוחת צהריים, אני אהיה פנויה לעצמי, ולא אצטרך לעמוד בדיונים או משהו כזה, כי זה באמת כבר הרגיש לא נעים ולא בנוח. וזה שלב כזה שהוא רגיש כזה בהיריון, מקווה מאוד שזה ימשיך ושזה לא ייגמר, ואת לא רוצה לספר כי את עוד לא בשלה, ואת עוד לא מוכנה, וכזה אסור, כי יש את החוקים שרק אחרי סקירה ראשונה וכאלה. אז זה באמת, זה עניין. וברגע ששמים אזרחי בחברה שהיא מסתובבת על מדים, אז זה גם לא מאפשר לתחם את זה לאיזשהם מעגלים קרובים.
זה ישר מסגיר אותך.
לגמרי. ובטח כאילו שמכירים אותי, כי אני לא מסתובבת במקומות... נניח, אני באה למשרד, אז כולם יודעים מי אני, וזה מיד, כאילו, עולה השאלה. זה לא שפתאום אני איזה סוציולוגית חדשה שהגיעה, או מישהי שקצינת כושר, אני לא אמורה להיות על אזרחי. זהו, אחרי זה גם מן הסתם ממשיך לייצר עניין, אולי רק פנימי אצל האנשים עצמן, או אצלי, אבל צורך העניין ללכת עכשיו לדיונים באגת. אצל, או במקומות שפחות מכירים אותי, ואני על אזרחי. אז אין לי את כל הסמלי סטטוס, אין לי את הדרגות שלי, אין לי את הסיכות שלי, כאילו אני צריכה להציג את עצמי ולהסביר מי אני ומה אני, ולא רואים את זה, כמו שרואים את שאר האנשים בחדר, כשהם לובשים מדים ויש להם את כל האיתורים ואת כל הסיכות והסמלים.
זה לא רק שנפרדת מסמלי הסטטוס שלך, זה גם בעצם יש לך איזה סוג של שלט על הראש, אני בהיריון.
ממש. אז זה כן, זה אישי, אבל אחת ועובר שבוע, שבועיים, אז זה דווקא נחמד.
עוד לפני המדים, יש את השלב שאני מניחה שהודעת למפקד שלך, לפני שפשטת את המדים ועלית לאזרחי. איך השלב הזה היה?
כן, אז האמת שאצלי זה קצת בכלל בעולמות הצוות אוויר, ואצלנו זה קצת מורכב עוד מראש, כי מהרגע שאני מגלה שאני בהיריון, אני... צריכה להפסיק לטוס, CRP לא מאשרים לי לטוס, אז כאילו בשבוע 4-5, בגדול, אני נעלמת מהטייסת, וצריכה להמציא סיפורים, כי מן הסתם אני לא רוצה לסוף את זה בשלב הזה, שההיריון הוא מאוד רגיש, כמו שאמרתי קודם, ואז אני כאילו לא יכולה לבצע תפקיד שהוא חלק משמעותי ממני, ולא רק להסתתר מאחורי מדים, אני כאילו ממש פיזית לא יכולה לעשות משהו שהוא בעצם מסגיר אותי. אז זה גם איזה עניין שמתמודדים איתו.
שהקעדית יודעת לפני משפחה, חברים.
ממש ככה.
הופכת להיות שומרת סוד שלה.
לגמרי. אז זה בול מה שהיה. בהתחלה עוד המצאתי, אני ככה, אני פה, יש לי עומס בעבודה. ירפה קרקעו אותי, כאילו כל מיני אמירות כאלה אמורפיות. והגיע איזשהו שלב שהייתי צריכה גם להגיד לקעדית, וספציפית יש לנו סמטית בית בטייסת, שזה נורא שמח ו... אמרתי לה, תקשיבי, אני חייבת להגיד לך משהו, אני בהיריון, וזה נשאר אצלך, תביני למה אני לא מגיעה. והיא כמובן נורא התרגשה, ואמרה שזה אצלה וכאלה, אבל זה ספציפית נקודה בזמן שיש סמטית בית שאני מרגישה בנוח לדבר איתה על זה. זה לא שלא הייתי עושה את זה למפקד, כאילו גבר, כי מן הסתם בטייסת אני חייבת להגיד את זה באיזשהו שלב, אבל... וכן, כאילו זה חלק, זה חלק מהעניין. כאילו זה, חוויתי את זה בכל ההרונות לצורך העניין, וזה חלק מהעניין. למפקד, אז באמת זה אירוע גדול, כאילו לאיש... אני לא חושבת שיש מישהי שזה לא אירוע גדול עבורה בצבא, אולי בכלל... לבוא ולהגיד למנהל או למפקד, תשמע, אני בהיריון, אני הולכת להיעלם מפה עוד כמה זמן. זהו, וספציפית ההיריון הזה היה לי יותר מורכב, כי אני גם אמורה להיכנס לתפקיד רענית בהמשך השנה, סביב ספטמבר. אז פשוט נכנסתי לחדר של הרמ"ח שלי, ואמרתי שאני צריכה לספר לו משהו, בפנים קודרות. ואז פשוט החלתי לבכות, והוא כאילו היה בשוק, הוא אמר לי, מה נסגר איתך? למה את בוכה? זה נורא משמח. יהיה בסדר, נסתדר, והגיב בצורה הכי מדהימה שאפשר להגיב, אבל בגדול, לפני השיחה, דמיינתי את כל הסנריים הכי גרועים שאפשר לדמיין. זהו, זה היה, בשמחתי, בסוף חוויה שהיא הייתה חוויה טובה.
נראה לי שרוב הנשים יש את אותו סנריו שהדר ציינה, שלרגע... מה התרחיש הכי נוראי שיקרה כשאנחנו מודיעות את המפקדים שלנו? ולמזלה של הדר, זה דווקא היה באור מאוד חיובי, אבל אנחנו שומעות לא מעט סיפורים על תרחישים פחות טובים, על מפקדים שלא מקבלים את זה, גם אם לא אומרים את זה באופן ישיר, הם לא מקבלים את זה בסבר פנים יפות. אמרת שזה משהו גדול. בסדר, זה חוויה כזאת עוצמתית וענקית, ואת באה ומספרת למפקד מהמקום של, אני הולכת להיעלם, זה מה שתרגמת לעצמך בראש. וזה מה שאנחנו תרגמות לעצמנו בדרך כלל בראש, אבל זה, וואו, אנחנו בהיריון, אנחנו יכולות להרחיב את המשפחה, זו חוויה גדולה, בלי שום קשר למה שקורה במקביל בחיים, במקביל לחיים האישיים שלנו. אז מה עובר לנו בראש? את אומרת איזה עיוות זה שבמקום לנסות לחבק ולעצים ולהבין שאנחנו בהיריון והולך להיות פה רגע אירוע מכונן בפני עצמו, אנחנו עסוקות רגע איך זה יהיה, איך זה יתורגם למערכת הצבאית? מה אנחנו עושים? פער באיוש או נעלמות לתקופה...
אנחנו לגמרי בפרקטיקה. כאילו מה אנחנו עושות למערכת, ואיך אנחנו מאכזבות במרכאות את כל הסובבים סביבנו. אבל אנחנו כרגע נוסעות בבטן עובר, ואנחנו יכולות להביא חיים לעולם. אז אנחנו צריכות לתרגם לעצמנו את התחושה הזו בצורה קצת אחרת, ואיכשהו תמיד אנחנו שומעות את החוויה הצורמת הזאת של נשים, של... שואלות את עצמם איך לספר למערכת, איך לספר למפקד או למפקדת, זה לא משנה מי בסוף, למי מספרים, אבל כאילו להוציא איזה משהו החוצה שהוא, שאנחנו חוששות מהתגובה בעצם של הצד השני.
כן, אז זה באמת, כמו שתיארתן את זה, אני כאילו, ושוב, נראה לי, הרבה חברות שלי חוו את זה גם, ממש שיקולים על מתי, להיכנס להיריון ולנסות לקלוע, ואם זה לא מצליח, אז זה משבר נורא גדול, כי זה כאילו פעמיים, גם לא הצלחתי להיכנס להיריון, וגם זה לא יהיה בדיוק בין התפקידים, ומה יגידו ומה יחשבו, ואיך אני דופקת אותם, ואיך אני עוזבת את התפקיד. בטח אחרי שאוישתי לצורך העניין, אז איך עשיתי את זה למערכת?
את מרגישה שמסתכלים עליך מהצד ואומרים את זה? גם אם לא אומרים את זה. מרימים גבה?
אני מרגישה ש... מבינים שזה דבר טבעי, שאם אני רוצה להביא ילד לעולם הזה, אני אצטרך להיכנס להיריון ולהיעדר לתקופה מסוימת, אבל היו הרבה שאלות של אנשים שהתחברו לתפקיד, של רגע, אז מתי תעשי, מתי תצאי לחופשת לידה? את נכנסת לפני שאת יוצאת לחופשת לידה, או שאת הולכת לחופשת... עכשיו, זה כאילו שאלות שמחברים או ממפקדים הן לגיטימיות, הן לגיטימיות?
הן נותנים תחושה של פחות... לגיטימיות, אבל.
אבל משהו באנשים שהם אולי טיפה יותר רחוקים, זה כזה, מה, זה מה שבחרת לשאול אותי? כאילו, לא אם זה בן או בת, מתי, זה ילד שני, שלישי, כאילו, אנשים שהם רחוקים, שהם לא בהכרח מכירים אותי, שהם רואים אדר הולכת להיות רען עסקאות, אדר בהיריון, מחברים את הדבר הזה, ובוחרים לשים ספוטלייט עליו.
לגמרי.
עכשיו, אני אגיד שאני חושבת שבצבא, אנחנו בסוף באיזשהו ארגון, שהמחויבות אליו היא מאוד מאוד גבוהה. אנחנו בעצם בשירות, שירות צבאי, והרבה מהשגרות שלנו, מההתנהלות שלנו, בסוף מחוברים לדבר הזה, למושג הזה שאנחנו בשירות צבאי, ובאזרחות זה לאו דווקא ככה. עכשיו, גם בגלל כל מיני חסמים שיש, נניח היכולת באמת להביא מחליף או מחליפה לתפקיד בקלות, אוקיי? נכון שיש הרבה פעולות של להגדיל את החל"ת וכל מיני דברים כאלה שאפשר להרחיב על זה אחרי זה, זה פחות לעכשיו, אבל הקלות הזאת של רגע לשים ממלא מקום, אני יודעת את זה נניח מחברות שלי או מאחותי, שזה non-issue, כאילו באמת non-issue, היא אולי מרגישה, וואי, בדיוק היה איזה פרויקט שרציתי לסיים, אבל זה לא משנה, כי החברה לא באמת תיפגע באופן משמעותי. עכשיו, אם אני אעדר מהתפקיד שלי חצי שנה, ולא יהיה לי מחליף או מחליפה, אז זה אירוע גדול למערכת, אז אני מבינה למה זה עולה בראש, אבל אנחנו ב-2023, זה לא אמור בעיניי להתנהל ככה. אנחנו לא אמורים להיות במקום הזה. זאת אומרת, זה גם בתוכי, אבל אני חושבת שזה גם אובייקטיבית, כאילו אל מול היכולת של המערכת לגבות על אותו חור. זאת אומרת, יהיה חור, יכולת שרגעית תהיה פגיעה. אבל כשאני מסתכלת בגדול, באופן רחב, אני אומרת לעצמי, זה עדיין לא פגיעה כזאת שצריכה להשפיע על האם יהיו מפקדות בארגון או לא יהיו מפקדות בארגון. כי בעיניי הבנפיט הוא הרבה יותר גבוה מאשר רגע היעדרות כזו או אחרת של מישהי בתפקיד מסוים.
כשנטע ציינה את התחושות שבאות לידי ביטוי, בשיחה שעשינו קודם, את ציינת עוד בעליונות הקודמים שלך בטייסת, שאת יצרת לעצמך מעין תפקיד קרקעי, כי את הרגשת שאם את תהיה בחופשת לידה או אחר לידה, בתקופה שאת לא יכולה להיות באוויר, ואת רוצה להיות נחוצה בלחימה כזו או אחרת, אני רוצה לבוא לידי ביטוי, אז בקרקע.
כן, אז תראי, יש פה שני דברים. אני חושבת ש... בתפקיד עצמו, יש פה איזה משהו ייחודי של בסוף צוות אוויר שלא יכולה לטוס תוך כדי הריון, וזה בעצם גורם לי להיעדר מהטייסת ליותר זמן מאשר חופשת הלידה. בחופשת הלידה אני לא אהיה לא במטה ולא בשדה, כאילו לא בטייסת ולא בענף שלי לצורך העניין, וההיעדרות היא היעדרות, ועליה צריך לראות איך מגשרים או מייצרים איזשהו חליף כדי שיעזור גם למערכת וגם לאישה עצמה להרגיש הרבה יותר בנוח עם הדבר הזה. אבל ספציפית מה שציינת לטייסת, אז לי גם בתור צוות אוויר יש מגבלות בהיריון שלא מאפשרות לי לממש את תפקידי המבצעי לצורך העניין לתקופה יותר ארוכה מאשר חופשת הלידה. ופה באמת זה, בטח כשזה הריון שלישי וזה פעם שלישית שאני מפסיקה לטוס לתקופה כל כך ארוכה, לי זה גרם לתחושות פחות טובות של ניתוק מהטייסת, של... חוסר רלוונטיות בתקופות זמן האלה, זה גם כל פעם שחוזרים לטוס אחרי תקופה כל כך ארוכה, מן סתם יותר קשה לחזור לטוס, כאילו חזרה לקשירות היא לוקחת זמן, והתפוקה שלי הרגשתי שהיא לא במקום שאני רוצה שהיא תהיה. אז מצבתי לעצמי, כאילו תפקיד קרקעי, שהוא קיים בטייסת, לא המצאתי אותו, אבל בדרך כלל עושים אותו נניח אקס או מתי בית, כאלה בשנה שנתיים אחרי, שלוש שנים אחרי, ואני כבר די הרבה שנים אחרי סמת בית. והמשכתי לשמור על הקשירות הזאת, כי ידעתי ששם יש לי יתרון יחסי, אני יכולה למלא את התפקיד הזה, גם אם אני הרגע חזרתי מחופשת לידה ואני עדיין לא קשירה לטוס, וגם כשאני עם בטן ולא יכולה לעלות לאוויר, אני עדיין יכולה לתת משהו משמעותי לטייסת, ולשמחתי הטייסת מאוד מחבקת את זה, אז כן מצבתי לעצמי תפקיד שאני יכולה לעשות בתור צוות אוויר, גם אם אני בהיריון.
זה מדהים, אבל אם אני מנתחת את זה נכון, רוב הצוותי אוויר בנות, רגע כניסתן להיריון, אז שחוזרות לחופשת לידה, לא נמצאות בטייסת למעלה משנה וקצת.
נכון, כן. שוב, זה מאוד, אין איזה נהלים סדורים בהקשר הזה, אבל זה ממש תלוי באישה ובטייסת, גם הניתוק מהטייסת לצורך העניין, או הדרישות נניח מהאישה. אני ממשיכה לקבל תזכורות על מבחנים חודשיים, למרות שאני לא טסה כבר 4 חודשים, אז אומרים לי, נא לעשות את מבחן יוני, את לא עומדת בה. אז זה באמת תלוי גם בטייסת וגם באישה, כמה היא רוצה לקחת חלק. לדוגמה, שבוע שעבר שלחתי לסמת א' שלי, תקשיב, התפנה לי יום בשבוע, אני לא יכולה לבוא לטוס, תן לי איזה פרויקט משמעותי, אני יכולה לבוא לגבות עליכם בימי ניהול אם אתם רוצים, כאילו, תפעיל אותי, כי אני, אין לי יום מצח, כמו לכל צוותי האוויר האחרים. אז, ואני אגיד שבהיריון הראשון, לדוגמה, לא הייתי במקום הזה. כאילו הייתי מאוד כזה, זה הריון ראשון, הייתי כולי בתוך הדבר הזה, גם שירתתי בשדה, והייתי מאוד ממוקדת שם, וכאילו הניתוק מהטייסת היה הרבה יותר משמעותי. ועכשיו, אולי יותר התבגרתי, אולי הטייסת ממלאת מקום אחר, אולי אני לא רוצה שזה יחזור על עצמו, לא יודעת מאיפה זה הגיע, אני כאילו מרגישה שהרבה יותר חשוב לי לשמור על הקשר עם הטייסת ולהמשיך להיות רלוונטית שם.
אני חושבת שבעניין הזה, אז זה לגמרי אינדיבידואלי. ואנחנו צריכים קודם כל שהמפקדים והמפקדות פשוט יהיו מודעים לעניין הזה. הרגישות שאנחנו מצפים, וגם הגמישות, זה לבוא לפקודה ולשאול אותה. מעבר לאיך היא מרגישה וכל מה שסובב סביב עניין ההיריון, גם מה נכון יהיה במהלך תקופת ההיריון, בטח אם זה בתפקיד מבצעי או תפקיד שבו הפעילות בתפקיד עצמה נעצרת בשל ההיריון. אז לבוא ולשים על השולחן ולהגיד, אוקיי, איך אני יכולה להתנהל ועדיין להיות חלק, להיות שייכת לטייסת או ליחידה, גם עם זה שאני בהיריון ויש לי מגבלות מסוימות. זה לגמרי חשוב כדי לתת לפקודות תחושה שהם חלק.
לגמרי. כאילו, יכול להיות מצב שיש הריון שהוא יותר מורכב למישהי, והיא חובה, לא יודעת מה, יש לה הרבה בדיקות שהיא צריכה לעשות, ואולי יותר עייפה ויותר, יש לה מלא בחילות. אני לא יודעת, כל אחת, זה באמת מאוד אינדיבידואלי, ונתתי את הדוגמה על ההריון הראשון, שלהגיד שאפילו כאינדיבידואל עברתי שינוי בהקשר הזה. זאת אומרת, בהריון הראשון הייתי בסטייט אוף מיינד מסוים. בהריון השלישי אני בסטייט אוף מיינד אחר. אני אישית מרגישה הרבה יותר, אולי בגלל שאני בחרתי להישאר במערכת כאילו לנצח, אולי בגלל שקיבלתי תפקיד ואני רואה את עצמי כמפקדת בארגון, אני מרגישה אישית יותר מחויבת היום למערכת, ולכן כל הדבר הזה נכנס כאילו בסט השיקולים שלי. זה באמת יכול להשתנות, וחשוב כל פעם לעשות את התאום ציפיות הזה עם אשת הקבע, ולהבין שזה יכול להיות ככה וזה יכול להיות אחרת, וזה לגיטימי לגמרי.
אז מה אפשר לעשות אחרת?
אז נראה לי שהמפתח זה בסוף שיחה פתוחה עם המפקד. זאת אומרת, זה כמובן, זה חייב לבוא מהצד של המפקד. אם יש משהו שאני אשמח שהפודקאסט הזה יעשה, זה יצליח להעלות את המודעות למפקדים ולמפקדות, שהאישה או אשת הקבע לצורך העניין, היא נמצאת גם ככה בסערת רגשות מאוד מאוד גדולה. בין אם זה קשור להיריון עצמו, או למה שקורה בבית, או לעבודה של הבן זוג, או לתפקיד, שזה הרבה פעמים מה שגורם לסערת רגשות הזאת להיות עוצמתית, בטח ביחס למפגש רגע עם המפקד, והוא צריך להיות סוג של מבוגר אחראי בסיטואציה, ולהבין שעליו רגע זה יושב, הוא צריך לפתוח ולשאול, ולעשות תיאום ציפיות, על כל נושא, אפילו איזוטרי, שיהיה כמו קבוצת וואטסאפ. לצורך העניין, אני אתן דוגמה מהריון הראשון שלי, שהייתי מפקדת מרכז הדרכה מסוקים, בטייסת 320, וילדתי 3 חודשים לפני שסיימתי תפקיד, ובגדול, עדיין לא הוישתי לתפקיד הבא, אז בעצם כאילו הייתי עדיין בתפקיד, פשוט בחופשת לידה, ואחרי שבוע הוא הוציא אותי מהקבוצת וואטסאפ של ההנהלה, של הטייסת, והוא אמר שהוא שלח לי מין הודעה כזאת, אחרי שזה קרה, שלא יחפור לי. כאילו,
הייתה לו כוונה טובה, דאחלס.
לגמרי. הוא חבר טוב, ואני לא חושדת בו בשום צורה שהוא עשה את זה בקטע לא טוב. הוא עשה את זה כי הוא לא רצה להפריע לי, והוא לא רצה תשדורת היומיומית שיכולה להלעות אותי או להפריע לי תוך כדי שאני עם ילד ראשון בבית. ואני הרגשתי עם זה ממש ממש לא טוב. כי מבחינתי עדיין הייתי בתפקיד. נכון שאני פיזית לא נמצאת במשרד, אבל עוד אין לי מחליף. אני לא הוישתי לתפקיד אחר. אני לגמרי משויכת עדיין לטייסת. יש לי פקודים ופקודות, והם חשובים לי. אני רוצה לדעת מה קורה. יכול להיות אם יש פה איזה אירוע פתאום, ואני רוצה להיות מעורבת. אני לא יכולה, כאילו, אני יכולה להרים טלפון, אני יכולה להמשיך, האנשים האלה חשובים לי, בטח כשאני באיזה תפקיד פיקודי, שזה עוד יותר משמעותי. ואם הוא רק היה שואל אותי, הייתי אומרת, לא, את תוציא אותי, זה בסדר, אני מעדיפה שתבין שיכול להיות שאני לא אענה לך מיד, כי אני אהיה באמצע הרדמה, או אני לא יודעת מה. מאשר שתוציא אותי לגמרי מהקבוצה. אני רוצה עדיין להיות שייכת.
באותה נשימה לאישה אחרת, לקצינה או נגדת אחרת במערכת, אז זה לגיטימי לגמרי להוציא אותה מהקבוצת וואטסאפ. כי היא לא רוצה את הכאב הראש הזה, כשיש לה ילד קטן בבית שרק נולד, והיא אמא ראשונה, והיא צריכה להתמודד עם אתגר חדש בחיים. וזה בסדר. אנחנו לא אומרים מה נכון. אנחנו אומרים בעצם, אנחנו רוצים לתאם ציפיות.
לגמרי. וזו הסיבה שאמרתי, שאם הוא היה שואל אותי, הייתי אומרת לו X, או הייתי אומרת לו לא. ספציפית בדוגמה הזאת, אל תוציא אותי. אני מעדיפה להיות שם. יכול להיות שבסוגיה אחרת, אם היו שואלים אותי משהו, או לא יודעת, מישהי אחרת, והיא הייתה אומרת, אני מעדיפה את השקט שלי, וגם ככה אני לא חוזרת לתפקיד הזה. נכון שאין לי תפקיד אחר, אבל אני מעדיפה את השקט, ושהממלא תפקיד שלי ייכנס לקבוצה, וימלא תפקיד לגיטימי לגמרי. אני בנקודה הזמן הזאת, זה הרגיש לי כאילו אני כבר לא רלוונטית, השליחו אותי מהקבוצה, ושוב. אז אני חושבת שבאמת המפתח, כמו שאמרתי קודם, זה השיחה הפתוחה ותיאום הציפיות לגבי כל דבר, כי בסוף הריון, אין מה לעשות, רוב המפקדים הם גברים, אוקיי? כאילו אין מה לעשות, זה גם הנתונים אומרים את זה. והריון זה משהו שהוא כמו איזה תפוח אדמה לוהט, או הפיל הגדול בחדר, והרבה פעמים המפקדים לא ממקום רע, אלא ממקום של דווקא לכבד ולהכיל, נותנים את הספייס ולא שואלים אותך כמה זמן את רוצה לצאת לחופשת לידה, ומניחים במקומך שתרצי ככה וככה, או להוציא אותך מקבוצת הוואטסאפ, לא להוציא, את רוצה להגיע לערב גיבוש או לא, אפילו, שוב, גם במטה, לצורך העניין בתפקיד שלי, וגם בטייסת, כאילו תחושה שכזה לא נעים לדבר על הדבר הזה, ודווקא אני אומרת ההפך, ככל שנדבר על זה יותר, ככל שננרמל את זה יותר, ונגרון לנושא הזה להיות הכי לגיטימי והכי טבעי שיש, יהיה גם יותר טוב למשרתות, וגם יותר טוב למפקדים, כי הם יעשו פחות טעויות. כאילו, אני בטוחה שהרוב המוחלט הם בכוונות טובות לגמרי, ופשוט נשענים על החוויה האישית שלהם, על מה האישה שלהם עשתה, או על מה הפקודה הקודמת שלהם עשתה, או על מה שהם שמעו שאולי כדאי לעשות. והכי פשוט זה פשוט לפתוח את הנושאים עם המשרתת עצמה, וזה באמת ווין ווין בעיניי.
אז אנחנו לקראת סיום, ואם אני יסכם במילה כרגלי, אז זה פשוט שיח, שיח פתוח, שיבוא, אם אנחנו מחדדות את זה מיוזמתו של המפקד, כמו שאמרת, דר.
תודה רבה.
תודה לכן.
תראה בפרק הבא.
לגמרי.